פסוקים שרציתי לתת לך מהבגבת גיטה. פסוק 15. הוא אומר, ריבון העולם אינו מקבל שום מעשה טוב או רע שנעשה על ידי אדם. הבורות רומסת את ההבנה ועוטפת את כל היצורים בעלתה. ריבון העולם כאן, הכוונה ללורד קרישנה, הוא זה שמדבר. אבל כמובן כרגע ארג'ונה עוד לא רואה בו את האל. הוא עוד לא רואה אותו בתור כזה. הוא אומר, הוא לא יקבל מעשים טובים או רעים. מה זאת אומרת הוא לא מקבל מעשים? רעים אנחנו מבינים. אלוהים לא אוהב שאנחנו עושים רע, אם יש אלוהים. אבל מה זה נקרא שהוא לא מקבל מעשים טובים? כאן הוא מדבר על מה שנקרא... באבידה מקושה, סקצ'קילה. אם הוא סקצ'קילה, לזה קרמה. וקרמה זה מעשים. סקצ'ה זה מעשים שהם לא תיאורים. במסורת הדיבטית אנחנו מחלקים את המעשים בין תיאורים לבלתי תיאורים. אז ברור לגמרי שכל מעשה שפוגע בזולת הוא מעשה בלתי תהום. אבל מסתבר שגם מעשה חסד, גם מעשה שמיטיב עם הזולת, יכול להיות בלתי טהור. ועל זה אנחנו מדברים כאן. שהאל לא מקבל מעשים טובים או רעים, זה כאלו שהם נעשים שלא בצורה טהורה. מה זה קרמה טובה? מה זה מעשה טוב? איך יודעים שמעשה הוא טוב? כן, לפי התוצאה. הוא יביא איתו תוצאה טובה לאדם שעשה אותו. מעשה טוב שהוא לא טהור, התוצאה שלו תתקלה. נתתי גרוש לקפצן, יחזור אליי 100 גרוש, ואני אשתמש ב100 גרוש, וזהו, ונגמר. מעשה טוב בלתי טהור, התוצאה שלו מתקלה. מה שבא מקרמה, מתקלה. זה הסימן. זה סימן שהמעשה הוא לא נעשה נכון. טוב או רע? אז על רע אין שאלה, אבל גם על מעשה טוב, אם אני לא יכולה להחזיק בתוצאה שלו, סימן שהוא לא מעשה טהור. זה נקרא סקצ'קילה, קרמה בלתי טהורה. וזה נכון, כמעט ל-100% מהמעשים שאנחנו עושים. כמה מהמעשים שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להחזיק בתוצאה שלהם? כמעט כלום. התוצאות מתקלות, מתבלות, אנחנו לא יכולים להחזיק בהן. תסתכלו, מערכות היחסים, אם לא הנוכחית, הקודמת. איפה היא? התחילה טוב, נכון? התקלתה. ברור שמתחלה זה היה טוב, היה איזשהו תענוג, היה משהו טוב שם. אם היה שם משהו טוב בהתחלה, סימן שזה בא מקרמה, טובה, נכון? הזרע שהביא אליי את מערכת היחסים הזאת, את הבן זוג הזה או הבת זוג הזה, הקודמים, כן, אני מדברת על הקודמים. היה טוב, נכון? אבל מערכת היחסים הסתיימה, נכון? לא יכולתי להחזיק בקרמה. סימן שהקרמה שהביאה אותה לא הייתה תאורה. איפה בא הגוף שלי? גוף אנושי שיש ביכולתו להגיע להערה, רק בגוף אנושי, אנחנו יכולים להגיע להערה. זאת קרמה מדהימה. הצד התחתון של הכבד שלי נוצר ממיליוני מעשי חסד במשך מיליוני גלגולים. כך גם הצד העליון, עוד מיליוני מעשי חסד, מעוד מיליוני גלגולים. וכך כל פסיק ופסיק בגוף האנושי הזה שמאפשר להגיע להרה, הוא תוצאה של חסד שלא יתואר. תגידו, יש 8 ביליון אנשים, כולם עשו ככה בחסד? כן. כמה יצורים יש בעולם? הרבה, 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 הרבה יותר מ8 ביליון. זה מיעוט שבמיעוט, שהפשילה לו קרמה מדהימה. מה הם עושים איתה? זה סיפור אחר. הם שורפים אותה וזהו, והיא לא תחזור. כל פסיק ופסיק בגוף הזה הגיע מקרמה מדהימה. אבל מה? הגוף הזה מסתכן, והוא מתבלה. והוא מרגע לרגע מתקרב למותו, ולפעמים הוא נחלה. מאוד שברירי, מאוד מאוד שברירי. מה זה אומר? זה אומר שהקרמה שהביאה את הגוף הזה היא לא תאורה. אז הפסוק הזה אומר שהאל, הוא לא רוצה את המעשים האלה. האל רוצה מעשים טובים שהם תאורים. אז כמובן ארג'ונה בסופו של דבר מבין שהאל שמדברים עליו בפסוק זה מי שמדבר אליו. אבל בשלב הזה הוא עוד לא מבין את זה. בשלב הזה ארג'ונה מטורף מהמשבר שהוא נקלע לתוכו. ליבו נקרא לגמרי, הוא לא יודע מה לעשות בתוך המשבר הזה. ולאדם הזה קרישנה מדבר. האדם הזה שבעוד 10 דקות צריך להחליט אם להרוג את בני משפחתו או לא, אליו קרישנה מדבר. וארג'נה מאוד מעוניין לשמוע מה יש לקרישנה להגיד. למה הוא כל כך מעוניין? כי הוא סוף סוף פתוח, הוא סוף סוף בא עם השאלה. המשבר שלו נקלע, פתח את ליבו, הוא סוף סוף מתמודד עם השאלות הכי חשובות בחיים שלנו, שבעצם יש לנו לכל אחד מאיתנו כל הזמן. כל אחד מאיתנו בכל רגע ורגע צריך לקחת החלטות, ואנחנו לא עוצרים רגע לשאול, היי, מה קורה? וההחלטות שלנו לא נשמעות אולי כל כך גורליות כמו זאת של ארג'ונה כאן, אבל הן כאלה. כי בכל רגע ורגע, אפילו בדברים של מה בכך, אנחנו כל הזמן זורים זרעים קרמיים, וכל הזמן הזרעים האלה בהמשך ימשיכו לקבוע את עתידנו. למעשה אנחנו כל רגע ורגע ניצבים מול בחירות שיקבעו את גורלנו. אז פה בסיפור זה מומחש ומוגזם על ידי המצב הזה, אבל זה המצב שלנו בעצם כל הזמן. מה ההבדל? שארג'ונה סוף סוף אוסר להסתכל. מצב קריטי מספיק וכואב מספיק ומטריד מספיק כדי שהוא יעצור, ורק במצבים האלה אנחנו עוצרים ומסתכלים למרבה הצער. צריך שיקרה משהו שיטלטל אותנו ויזעזע אותנו כדי שנהיה מוכנים להסתכל מה קורה כאן. ולאדם הזה, קרישנה יודע שעכשיו הוא יכול להגיד, כי הוא עכשיו יקשיב. אז האם המעשים שאנחנו עושים בכל רגע ורגע, האם הם תיאורים או הם בלתי תיאורים? מה יקבע אם הם תיאורים או בלתי תיאורים? והוא עונה לנו בפסוק. הוא אומר, הבורות רומסת את ההבנה ועוטפת את כל היצורים בעלתה. הוא אומר שכל עוד אנחנו אפופים בעלתה של הבורות, אנחנו לא יכולים לעשות מעשה טהור, כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. כי אנחנו למשל פוגשים אדם צבוע, ואנחנו מגיבים לצביעות הזאת, אנחנו שופטים אותם, אנחנו דוחים אותם, אנחנו אולי משמיצים אותם. כשפוגשים משהו לא רצוי, אנחנו מגיבים בצורה כזו, וזורעים לעצמנו עוד זרעים. השפיטה הזאת וה... ביקורת הזאת, זו צורה של דחייה, והם יזמינו אלינו עוד ועוד אנשים כאלה, כי אנחנו לא פועלים מתוך ידע. אנחנו נמשיך לפגוש את אותו הנגע, את אותו הדבר שמציק לי, עד שאני אבאר את הזרע בתוכי, עד שאני אטהר את הזרע הזה. עם זה אני צריכה לעבוד. הם מופיעים כצבועים כי בי יש צביעות, גם אם היא לא ברגע זה פעילה. היא מוכרחה להיות בי, אחרת אני לא יכולה לראות אותה במראה. אני אפילו לא יודעת שאני צבועה. אז בזה שהם משקפים לי, הם עושים לי שירות. ואני אומרת, הוא צבוע, אוקיי. אני צריכה להתחיל לשים לב. אני צריכה להתחיל לשים לב מה אני אומרת, למי אני אומרת, כמה אני עומדת מאחורי מה שאני אומרת וכך הלאה. אז אני מתחילה לבאר את הנגע,
ואז אני מטהרת את עולמי. זאת תהיה עשייה טהורה. כי זאת תהיה עשייה שבאה עם הבנה מה מייצר את עולמי. בלי זה המעשים הם לא טהורים, כולל הטובים. מה שיקבע אם אנחנו נגיע מהר לנרוונה או לאט לנרוונה, זה מידת התואר או מידת ההבנה שמלווה את המעשים, במיוחד הטובים, במיוחד המעשים הטובים שלנו. דיברנו על היוגה. יוגה מצד עצמה לא יכולה להביא בריאות. זה לגמרי תלוי בקרמה של האדם שמתרגל את היוגה. אם יש לו קרמה של לעזור לאחרים, לטפל בחולים וכך הלאה, היוגה תביא לו בריאות. אם אין לו קרמה כזאת, ואם הוא בא לשיעור יוגה כדי לראות טוב למשל, או כדי לעשות את התנוחה יותר טוב ממישהו אחר, בהחלט הוא יכול להיפצע בשיעור יוגה. אנשים נפצעים כל הזמן בשיעורי יוגה. יש אפילו אנשים שמתים בשיעורי יוגה. מורים ותיקים יגידו לכם שהיו להם תלמידים שמתו תוך כדי שיעור. אילו יוגה הייתה פותרת הבעיה הזאת, זה לא היה קורה בשיעורי יוגה, נכון? כי יוגה מצד עצמה אין לה את המהות הזאת של להביא בריאות או להביא פציעה. זה לא ביוגה. זה הקרמה של האדם שעושה את היוגה. המעשים שלי הם תמיד תגובה למצבים. עד כמה אני מבינה את המצבים, יקבע את התואר של התגובה שלי, יקבע כמה אני קרובה לחיסול הסמסרה, ולהגיע למצב הזה של תואר מושלם, של נרוונה, של הג'יוון מוקטה. וזה מה שאומר פה קרישנה לארג'ונה. אני לא רוצה את כל החסדים שלך. הוא אומר לנו משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק. האם לא צריך לעשות טוב בעולם? בוודאי שצריך, חייבים לעשות טוב בעולם. אבל טוב שאנחנו עושים שלא מלווה בחוכמה, זאת כמה טובה שהיא לא תאורה, היא תתקלה, היא לא יכולה להביא אותנו לנרוונה. זה עצוב לשמוע, זה לפעמים מפתיע לשמוע, כי אנחנו שומעים האנשים האלה עושים כל כך הרבה דברים טובים בעולם, ובכל זאת הם סובלים, ובכל זאת אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם בגלגול הבא. זה לא שזה הולך לאיבוד, זה לא הולך לאיבוד, אבל זה מאוד מאוד חלש. כדי שעשייה טובה אכן תוכל להביא אותנו לנרוונה, היא חייבת להיות מלווה בחוכמה. היא חייבת להיות מלווה בהבנה מאיפה באים דברים, מה הטבע של המציאות שלנו. והיא כולה באה ממה שאנחנו זורים. ועכשיו כשאני עושה משהו טוב, כשאני מבינה שהמעשה שלי, אני עושה מתוך כוונה להיטיב עם הזולת, הכוונה שלי להיטיב עם הזולת זורעת אצלי זרע של התכוונות להיטיב עם הזולת. זרע כזה כשיפשיל, יחזיר אליי יותר טוב, יחזיר אליי עולם טוב. עם הטוב הזה אני יכולה שוב להשתמש ולעשות טוב בקנה מידה יותר גדול. וכך הלאה, אם אני עובדת עם החוכמה הזו בצורה כזאת, עם ההבנה של הדברים, עם ההבנה של הריקות שלהם, או אז אני מהר מאוד ממריאה. מהר מאוד אני ממריאה. הטוב שאני צוברת מתחיל להצטבר הרבה יותר מהר. לאין שיעור יותר מהר. אז הוא אומר לנו כאן, נפעול עם חוכמה, זה מה שהאל מקבל. נפעול עם חוכמה. יש פה בעיה בתיאור הזה, כי איך נשיג חוכמה? איך נשיג את החוכמה? החוכמה, כמו שאנחנו מתארים אותה כאן, היא אכן החוכמה שאנחנו צריכים להשיג, אבל אנחנו צריכים להשיג אותה ברמה מאוד עמוקה. לא רק ברמה אינטלקטואלית, להיות מסוגלים להגיב מתוכה, גם במצבי מבחן, גם במצבים קשים, גם במצבים שהאינסטינקטים הרגילים שלנו, הטבעיים שלנו במרכאות, שנעוצים בבורות של הרבה גלגולים, לא יכתיבו את המעשה, אלא החוכמה תכתיב את המעשה. זה דורש הפנמה מאוד עמוקה של הידע, זה דורש תרגול מאוד עמוק במדיטציה, זה דורש המון חסד, כדי שבכלל נצליח להגיע לשם דורש המון חסד. איך נעשה את זה? רק בעזרת המורים. זה הסיפור היחיד שלנו. כי עד שלא רכשנו חוכמה, אומר לנו פה, אנחנו לא יכולים בכלל לעשות מעשים טהורים. אז איך נצא מהסמסרה הזאת? איך נתקרב לנרוונה? רק בזכות החסד של המורים. וחסד הם מראים לנו כל הזמן. שאלה אם אנחנו טהורים מספיק להבחין בו, כי המורים כל הזמן מלמדים. שאלה אם אני מבחינה בלימוד. אם אני שמה את זה בצד של או אדם רגיל והוא מפגין בפניי כך וכך מגרעות, או שאני אומרת, וואו, הוא מלמד אותי מה אני צריכה לעשות איתי. ואז החיים נהיים חגיגה, כל דבר נהיה לימוד, כל דבר נהיה קדוש. מאוד תלוי בי, מאוד תלוי בהבנה שרכשתי. הפסוק הבא הוא המשך של הפסוק הזה, פסוק 18. זה מתוך הבאגבד גיטה. כתוב שם כהנים ופרות ופילים, כלבים ומי שאותם אוכלים. את כל אלו החכמים רואים כשווים. מכוח שלמות חוכמתם ומכוח הצילותם. על איזה חכמים הוא מדבר כאן? הוא מדבר על החכמים שרכשו את החוכמה. על למשל הג'יוון מוקטה. אנחנו רוצים לאפיין אותם. כהני דת הם כביכול אנשים תיאורים יותר מאחרים. לעומתם פרות, פילים, כלבים. באסיה כלבים נחשבים בדרך כלל כלבי רחוב ומאוד לא אהובים. ואפילו יש אנשים שאוכלים כלבים, כל אלה, הכלבים והפרות והפילים, אלה דברים מזוהמים, אלה דברים לא תיאוריים. הוא אומר, החכמים, מכוח שלמות חוכמתם ומכוח הצילותם, רואים את כל אלה כשווים. בלימוד הסודי שלנו, יש לנו פסוק שבדיוק נשמע ככה. זה מדהים כמה דומה הניסוח. יש תקסים שאנחנו עושים, ובהם אנחנו מגישים מנחה ללמה, ותוך כדי הגשת המנחה, אנחנו פונים ללמה, ואנחנו מבקשים מהם, שלא יטילו בנו ספק, ושלא יטילו ספק במנחה שלנו. כי אולי אנחנו עוד רואים את עצמנו כלא תיאורים, ואולי המנחה שאנחנו מגישים היא עוד לא לגמרי תאורה, אבל אנחנו פונים אל למה שהוא מואר או מוארת, ואנחנו אומרים, אנא ממך, אנא ממך, התענגו על המנחה הזאת, מנחה שבה אנשים קדושים וקצבים וחזירים וכלבים הם היינו אח. ככה כתוב שם, ככה כתוב בפסוק הזה. אז מה כתוב פה? כתוב פה כביכול שאדם קדוש כמו הדלאי לאמה, או כמו הסוואמי שביקר אצלנו בסדנת היוגה, או לידי רות שביקרה, שמים אותם על יד איזה רוצח או איזה אנס, וטבעם שווה. איך הם יכולים להיות שווים? הם לא שווים. אומרים על הדלאי לאמה שכשהוא בא לעיר ניו יורק, אחוזי הפשע צונחים במידה מדהימה בתקופת הביקור שלו. אז הוא לא דומה לרוצח, הוא אחר. אבל פה כתוב שהם שווים. אז אפשר לקרוא את זה בכמה רמות. דרך אחת לקרוא את זה, זה שכל היצורים שווים בזה שהם ראויים שנאהב אותם. כל היצורים, כולל הכלבים והחזירים, כולם שואפים לאושר, בדיוק כמוני, כולם שונאים סבל, בדיוק כמוני, ומבחינה זאת כולנו שווים. אבל זאת לא הכוונה העיקרית בפסוק הזה, למרות שזה ביאור מאוד יפה. הכוונה העיקרית כאן קשורה בכוח שלמות חוכמתם. מכוח שלמות חוכמתם ומכוח אצילותם הם מבינים את השוויון שבין הכהנים והכלבים. מה מאפשרת להם שלמות החוכמה? אותו ג'יוון מוקטה, או אותו אדם שהגיע לרמה גבוהה של חוכמה, הוא מסתכל על החזיר, והוא מסתכל על הדלאי לאמה, והוא מבין שאין שם חזיר ואין שם דלאי לאמה. הוא מבין שאין אדם שהוא מצד עצמו קדוש, ואין דבר שמצד עצמו תמה. לא מצד עצמם, לא יכול להיות. הוא מבין את הריקות שלהם. הוא מבין שכל דבר ודבר במציאות שלי, בלי יוצא מן הכלל, הוא השלכה שבאה מהתודעה שלי. הפרח הזה הוא לא פרח נאה שבא להנעים לי מצד עצמי. לא, כדי שזה יחף שמנעים לי, אני דרושה. אני דרושה לראות כאן משהו שמנעים לי, כי נמלה תסתכל על זה וזה לאו דווקא ימים לה. אני דרושה. זה לא מצד עצמו משהו יפה. הדלאי לאמה לא קדוש מצד עצמו. החזיר לא תמה מצד עצמו. אני דרושה כדי לראות קדושה. ודרך אגב, ביליון סינים שונאים את הדלאי למה. הוא אויב העם אצלה. אז האם הוא קדוש מצד עצמו? אילו היה מצד עצמו קדוש, אז כל מי שהיה פוגש אותו היום, אדם קדוש. אבל אפילו יש טיבטים ששונאים את הדלאי למה. פעם הייתי בהרצאה של הדלאי למה, והייתה שם בחוץ הפגנה של טיבטים ששונאים אותו. שחושבים שהוא צריך לצאת למלחמה על הסינים, והוא לא מסכים, ויש כאלה. הייתי עמומה, אבל יש כאלה. אז הוא לא מצד עצמו קדוש, לא יכול להיות. כדי שאני אוכל לראות קדושה במישהו, צריך שתהיה בי קדושה מסוימת שהאדם הזה ישקף. אחרת לא תהיה בי התווית קדוש לשים על האדם הזה. אני לא אוכל לשלוף אותה. כדי שאני ארגה תומעה במשהו, כדי שיופיע בעולמי דבר שהוא תמה, חייבת שתהיה בי מידה של תומעה. אחרת אני לא אוכל לשים את התווית הזאת על שום דבר. על שום דבר. לפעמים אנחנו מאוד רוצים להיטהר, אנחנו מאוד רוצים להיות טהורים. אנחנו למשל נהיים צמחונים מהסיבה הזאת, חלק מאיתנו. אז אם אני נהיה צמחונית, כי לאכול בשר זה להרוג בעלי חיים, אז הבשר מסמל בשבילי משהו לא טהור. כל זה נכון, ואסור לנו לאכול בשר של בעלי חיים, כי זה הריגה וכך הלאה. אבל עצם העובדה שבחיים שלי מופיע משהו שאני מכנה כלא טהור, שיש בכלל הריגה בחיים שלי, זה בגלל שלי עוד יש את הזרעים האלה. אני לא אוכל להגיע לנרוונה, כל עוד יש בזרעים כאלה. אני צריכה את כל אלה לטהר. כל זרע שגורם לי לראות איתו, אני צריכה לטהר. זה למה יש את התקסים האלה שתיארתי לכם. זה למה לורד קרישנה אומר את זה. כל אלה החכמים רואים אותם כשווים לחלוטין. לא שווים באופן שבו הם מופיעים, אבל שווים לגמרי בריקות שלהם. הם ריקים באותה מידה, ולכן זמינים באותה מידה להיות קדושים או טהורים. אז כרגע חלק מהעולם שלי מופיע כקדוש, וחלק אחר מופיע כתמה, כלא טהור, כפסול. ככל שאני אלך ואתהר, החלק הזה ילך ויגדל, והחלק הזה ילך ויקטן. ואנחנו משיגים את זה בניצחונות קטנים בחיים הרגילים שלנו, כשקרוב משפחה שהיינו מסוכסכים איתו ונראה לנו לא בסדר וכך הלאה, אנחנו משלימים, הם פתאום פחות לא בסדר, פתאום אנחנו יכולים לפתוח את ליבנו אליהם. אז זה בקנה מידה קטן, אנחנו מתארים משהו קטן, דבר אחד, פסיק אחד בחיים שלנו, אנחנו יכולים להמשיך ולתאר את החיים שלנו לגמרי, מכל דבר פסול. ואז נהיה בעולם שאין בו הריגה, שאין בו הרג. לא צריך יותר להתגונן מפני הרג, לא צריך יותר להכריז על עצמי כצמחונית, כי אין יותר כזה דבר בחיים של הקדוש. ואז לפעמים אומרים עליהם שהם עושים מה שעולה על רוחם. את הטוב, את הרע, מה שנראה לנו טוב או רע, הם מעבר לכללים האלה. ויש פסוקים שמתארים ככה את הג'יוון מוקטה, הם עושים ככל העולה על רוחם, בין אם זה טוב, בין אם זה רע. כי טוב או רע זה דרוש בשבילנו כל עוד העולם שלנו לא טהור, ואז אנחנו צריכים לשמר ולטהר אותו. אבל אצל אדם שטיהר את עולמו, זה לא מופיע לו כטוב או רע יותר. זה הכל טהור. הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ולא יעלה על רוחו לעשות משהו לא טהור. אף פעם, לעולם, לא יכול. כי הוא טיהר את עצמו לגמרי. כלפי חוץ זה יכול להיראות כבלתי טהור. צריך מאוד להיזהר לא לשפוט. מאוד מאוד להיזהר לא לשפוט. אני סיפרתי לחלק מכם, הייתה לי פעם, לפני כמה שנים, שלימדתי בניו ג'רזי, תלמידה, אישה מבוגרת שבאה מוויטנאם, היא הכירה אותי ואמרה, אני רוצה לשמוע אותך מלמדת. אוקיי, תבואי. באה לשיעור. אומרת, את מלמדת בודיזם טיבטי, והיא הייתה מוויטנאם, שם הם בודיסטים. בודיזם כמו שהם מתרגלים בוויטנאם. את מלמדת בודיזם טיבטי. אמרתי, כן, אני מלמדת בודיזם טיבטי. אומרת, של הדלאי למה? אני אומרת, כן, של הדלאי למה. אומרת, דלאי למה, eat chicken sandwich. הוא לא יכול להיות טהור. היא מחקה את הדלאי למה, כי היא ראתה אותו אוכל צ'יקן סנדוויץ'. תיזהרו, תיזהרו, אתם לא יודעים עם מי אתם מתעסקים. אם היא רואה אי תואר בדלאי למה, מה היא אומרת לי? שיש לה עבודה לעשות, יש דברים לטהר. היא עוד אומרת לי משהו. היא חושבת שדברים הם טהורים או בלתי טהורים מצד עצמה. היא אומרת לי, עיניי לוטות בעלתה. אני בורה לגמרי, עודות מאיפה באים הדברים בחיים שלי? ואני שמה תוויות על דברים, מאיפה התוויות האלה באות? מי שם את התוויות? מי זו ששמה את התוויות? רק אני. רק אני יכולה לשים תוויות על הדברים שמופיעים בחיים שלי. רק אני יכולה לשים תוויות על הדברים שמופיעים בחיים שלי. מאיפה יבואו התוויות האלה? אך ורק מהזרעים הקרמיים שלי, ממידת התואר שיש בי או שאין בי. וזה מה שפה לורד קרישנה אומר לו. את כל אלו החכמים רואים כשווים. ואנחנו שואפים להגיע למקום הזה מכוח שלמות החוכמה. ויש לזה השלכות מאוד מרחיקות לכת לחיים שלנו כאן, מאוד מרחיקות לכת. כי אם אני רוצה לראות עולם שהוא מלא דעלי למות קדושים וטהורים, מה אני צריכה לעשות? אם אני רוצה לראות עולם טהור, מה שתראינו לזה לתרגל נמדק, אתם זוכרים, דיברנו אחד המקומות לתרגל נמדק, תואר, לתרגל תואר, כל מי שמקיף אותי, כל אדם בחדר הזה, כל יצור, הוא ריק לחלוטין. הוא לגמרי זמין להיות דלאי למה, או מישהו לא טהור מלא פגמים. לגמרי. ומי זה תלוי? אך ורק בי. אך ורק בכמה חסד אני עשיתי. כי אין לאף אחד מכם, ולשום יצור בעולם, ולשום תופעה בעולם, שום טבע עצמי. הם כולם שווים. הם כולם ריקים. לא רק הם, אלא גם אני. גם לי אין שום טבע עצמי. גם אני ריקה לחלוטין. ולגמרי לגמרי זמינה להיות בנרוונה בכל רגע. לגמרי לגמרי זמינה להיות בנרוונה בכל רגע ורגע. האופן שבו אני רואה את עצמי, הפגמים שאני רואה בעצמי, הם גם השלכות שבאות מזרעים קרמיים. אם אני רואה את עצמי כבלתי מושלמת, כמי שעושה שגיאות, כמי שיכולה להיכשל, זאת השקפה מסוימת שיש לי, תפיסה מסוימת שיש לי של עצמי, שהיא השלכה מתוך המיינד שלי, מתוך הזרעים שלי, ואין בה יותר אמת או פחות אמת מאשר בהשלכה אחרת שאני מושלמת. כשיבוא יום ותהיה לי השלכה שאני מושלמת, ואני לא יכולה לזייף אותה דרך אגב, אבל כשיבוא היום, וזאת היא ההשלכה שלי, בדיוק באותו היום אני אראה את עצמי ישות של אור. אני אראה את עצמי מלאך. בדיוק באותו היום. אני יכולה להסתכל על היד שלי, ועכשיו הקרמה מאלצת אותי לראות יד אנושית, להשליך יד אנושית, להגיד זה יד של בן אדם, אני בן אדם, אלה תוויות והשלכות שבאות מהמיין שלי, וכשהמיין שלי יתאר, אני אסתכל על זה ואני אראה זרוע של מלאך, ואני אראה גוף שלא יכול יותר להזדקן ולמות. וזה יכול לקרות בן רגע, וזה קורה בן רגע. היו פעם פולמוסים, האם הערה באה לאט לאט או היא באה בן רגע? והתשובה היא באה בן רגע. היא תבוא בן רגע, יבוא רגע, יש שיפט באופן שבו אתם תופסים את העולם, וזה מה שהופך את הסמסרה לנרוונה, וזה קורה ממש כאן. אתם לא צריכים ללכת על שום ספינת חלל כדי להגיע לשם, אז קורה ממש כאן. יש שיפט, ואתם נמצאים במנדלה, אתם נמצאים בגן עדן, ואתם רואים את עצמכם כמלאכים. כדי שהשיפט הזה יבוא, כמובן אני צריכה לעשות הרבה הרבה תרגול. הוא לא יבוא לבד. אבל בשלב מסוים הוא בא, ואני כבר לא צריכה יותר לעשות תרגול. כבר הכל פרפקט. כבר הכל מושלם. אז כשאתם חושבים על הפסוק הזה, ואתם מסתכלים סביבכם, במיוחד אם באה שפיטה על אנשים אחרים. זה מאוד עוזר לנו לראות מאיפה השפיטה הזאת באה, מאיפה התפיסה הזאת באה. ושהם לא מקובעים, הם לא קבועים להיות כך או אחרת, לפי התפיסות שיש לי כרגע. במיוחד כשאני שופטת את עצמי ודנה את עצמי ומבקרת את עצמי. תשאירו ספייס שם, בתוך כל ים הביקורת הזה. והים הדעות הזה, תשאירו שם קצת ספייס להפוך למשהו מדהים, אוקיי? צריך אתכם שתעשו את הספייס הזה כדי שיום אחד הטרנספורמציה הזאת תקרה. אם היא עוד לא קרתה, אנחנו לא יודעים. הייתה פה שאלה.
אז זאת הקודם, אנחנו יושבים פה ושואלים עכשיו לימוד שהוא מתאים לי. מה היה צריך לקרות, להשאיר פה בעבר, בשביל לשמוע דם אולטימטיבי, ואיך הזרע הזה יחזיק בעמד?
נילי אומרת, אנחנו שומעים פה לימוד כל כך אולטימטיבי. מאיפה בא הזרע הזה שאני אשמע לימוד אולטימטיבי, ואיך הוא החזיק מעמד ולא נכחד עד עכשיו? שאלה מאוד טובה. אבל כבר יש לך את כל הכלים לענות. את לא יכולה לחוות משהו שאת לא זרעת בעצמך. זה בא מזה שאנחנו נתנו חוכמה לאנשים בעבר. עזרנו לאנשים בעבר להבין דברים שהם לא הבינו קודם. זה הלך והתעצם, וקרמה מתעצמת, אז היא חוזרת אלייך, לא בריבוע, בחזקה גבוהה יותר. מזה שאת, במשך הרבה זמן, עזרת לאנשים אחרים בעבר, להבין דברים שהם לא הבינו קודם, זה מופיע לך ככה בצורת חוכמה אולטימטיבית. איך זה שזה לא נכחן? אה, באמת. אבל מה? זה בד ניוז, זה שברגע שאת שומעת את זה, אז זה רעזה נשרה. עכשיו מה תעשי? צריכה להמשיך ללמד, וכל פעם ברמה הגבוהה יותר, אין ברירה. וזה לא עונש כל כך גדול, זה כיף גדול. אז תודה רבה לכם.
לחמה ולרנה היא רדויה ובני של כל חסד לאתרה ולבי ירחנה ולאת שינה כגן של נדעתה ולבי ירחנה ולאת שינה
Ram Shri Nagaya Om Hi Te Mohe Kha Ruske Kon Priya Ram Shri Kulo Toha Ilam Guru Ratna Vandala Kam Niriyataya